שלום וברכה קהל קדוש. טוב, ברוך השם, היום אנחנו פותחים במשנה חדשה, המשנה השנייה בפרק. אנחנו כבר הרבה זמן לומדים את פרק חלק, פרק ארוך. מתניתין, דור המבול אין להם חלק לעולם הבא ואין עומדים בדין. עכשיו זה בסדר?
כן.
אז דור המבול אין להם חלק לעולם הבא ואין עומדים בדין. אז עד עכשיו דיברנו על כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ופתאום אנחנו מגלים אנשים, דורות שלמים, שאין להם חלק לעולם הבא ואין עומדים בדין, שנאמר, לא ידון רוחי באדם לעולם, לא דין ולא רוח. לא ידון רוחי, כלומר לא דין ולא רוח.
למה שיהיה להם חלק
לעולם
הבא אם הם
גויים? למה שיהיה להם חלק לעולם הבא אם הם גויים? תמהני על דברי כבודו. הרי כאשר הגמרא לעיל דנה בזה שבלעם אין לו חלק לעולם הבא, הגמרא אומרת מתניתין רבי יהושע, שאומר שחסידי אומות העולם יש להם חלק לעולם הבא. כלומר שבאופן עקרוני כל אדם באשר הוא, לפי רבי יהושע, וכך דעת המשנה, יש לו חלק לעולם הבא, אלא אם כן עושה שטויות.
אבל הרב אומר שמדבר פה חסידי אומות העולם.
לא משנה.
לא כמו ישראל שכל ישראל.
אבל כל אחד יכול להיות חסיד.
לא רבו להם חלק לעולם הבא, וכלומר שאפילו חסידי לא רבו להם חלק לעולם הבא.
לא, זה אומר שלא היו שם חסידים.
גם שם של הדברים לפי השומר הרב.
כן, אבל
כן,
אני רוצה להסביר את הנקודה הזאת. אפילו דין בתחיית המתים, הרי יש דין, אלה יעמדו לדיראון עולם, לחרפות ודיראון עולם, כלומר שיקומו או בשביל עדן או בשביל דין. טוב, בכל מקרה יש לנו כאן בעיה. איך יכול להיות, כלומר, איך שלא תגידו, בטח שתגידו, טוב, ובכן, איך שלא נגיד, בין שנקבל את הדעה פה האוהבת גויים, בין שנקבל את הדעה הסונאת גויים, ששתי הדעות האלה הועלו כאן, ומי שאומר, מובן מאליו שאין להם חלק עולם הבא, מובן מאליו שיש להם, זה נראה כאילו כישלון של ההיסטוריה. האמת היא, שזה פשט לשון הכתוב, וינחם השם כי עשה את האדם בארץ, ויתעצב אל ליבו. אז זה ברור, לא, זה בסדר, זה טופל, זה טופל. עכשיו, מאחר ואנחנו לא יכולים לייחס לקדוש ברוך הוא עצות, אז אנחנו מבינים שאם כתוב ויתעצב אל ליבו, דיברה תורה כלשון בני אדם, זה כדי שאנחנו נתעצב על זה שדור המבול נכשל. כלומר, זה דבר תמוע מאוד. אם אני קורא את הספר, ספר התנ"ך בכללו, האם אני מתרשם שמדובר בספר אופטימי או בספר פסימי? באופן כללי, האווירה הכללית של התנ"ך היא אופטימית. אבל דווקא בספר האופטימי הזה מופיעים הרבה מאוד סיפורים פסימיים. לא רק קהלת, סיפור דור המבול, זה סיפור פסימי שאין כמו. זה אומר שכל האנושות כולה יכולה להתחייב בדין, ואפילו גרוע מזה שהיא אפילו לא זוכה לדין. זאת אומרת שהתוכנית ההיסטורית שהקדוש ברוך הוא הניח בעולמו, לא הצליחה. זה דבר לא מובן. עכשיו, זה לא רק, זה חוזר על עצמו. דור הפלגה אין להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ויפץ השם אותם משם על פני כל הארץ, ויפץ השם אותם בעולם הזה, ומשם מפיצם השם לעולם הבא. כלומר, יש לנו גם דור נוסף, מעט זמן אחרי דור המבול, גם הוא נכשל, לא מובן. אנשי סדום, אין להם חלק בעולם הבא, שנאמר, ואנשי סדום רעים, וחטאים לשם מאוד, רעים בעולם הזה, וחטאים לעולם הבא, אבל עומדים בדין. רבי נחמיה אומר, אלו ואלו אין עומדים בדין, שנאמר, על כן לא יקומו, רגע, רגע, לא, לא, זה לא עובד ככה. נקס, נכון. יקומו רשעים במשפט, וחטאים בדעת צדיקים. על כן לא יקומו רשעים במשפט, זה דור המבול, וחטאים בדעת צדיקים ולא אנשי סדום. אמרו לו, אינם עומדים בעדת צדיקים, אבל עומדים בעדת רשעים. טוב, זה, יש חייבים לברר את הדברים לעומק. מה פירוש הדבר שיש דור שאיננו מצליח? אם יש דור שלא מצליח, אז התורה לא הייתה צריכה לדבר עליו בכלל. למשל, התורה לא סיפרה לנו על הכישלונות שקדמו לאדם הראשון. יש כמה רמזים במדרשים, חווה הראשונה, הלא ילילית, וגם אנחנו יודעים מן הפלאונטולוגיה שהיו מינים של אדם שלא הצליחו בעולם.
בונה עולמות ומחריבה.
כן, בונה עולמות ומחריבה, זה מדרשים. האיש ננדרטל, לך תדע מה קרה איתו. שלא לדבר על כל מיני יצורים קדומים, ושלא לדבר על הדינוזאורים. אין לנו היום אפילו רבע דינוזאור חי. כן, אז זה התורה לא דיברה, אבל היא כן דיברה על דור המבול, דור הפלגה ואנשי סדום ועמורה. מה זה בא לומר? שכנראה הם בכל זאת מצליחים. כלומר, הדורות האלה נכשלו ולכן צריכים לחזור. איך הם חוזרים? אז כאן אנחנו מזדקקים לאמונת גלגול הנשמות. דבר מאוד מעניין הוא שהיה דור שלם שמת במים. בואו נראה דור המבול. אבל יש בכל זאת אחד שניצל בטבע, עם משפחתו. זאת אומרת, כשמדברים על פסימיות, זה פסימיות יחסית. הכל כמעט יכול להיחרב, אבל תמיד יש משהו שניצל. והמשהו שניצל מקדם את האנושות לשלב מתקדם יותר. אז זאת אומרת, יש משהו, כן, כמו שכתוב, 10 דורות מאדם ועד נוח, להודיע כמה ערך אפיים לפניו. איזה ערך אפיים לפניו? אם בסוף הביא עליהם את מהמבול, אז איזה ערך אפיים? אז מה הרווחנו מהערך אפיים?
זה נמשך
1,000 שנה. בסדר, נמשך 1,656 שנה. מה זה טוב? בסוף הכל נחרב. ואחר כך, 10 דורות נוח ועד אברהם, להודיע כמה ערך אפיים לפניו. נו, בשביל מה זה טוב? כי הרי בסוף כל הדורות היו מכעיסים לפניו. עד שבא אברהם וקיבל שכר כולם. זה התירוץ. כשאברהם מקבל שכר כולם, אז מתברר רטרואקטיבית שלכולם יש שכר. אם 20 דורות של מכעיסים הצליחו לייצר אברהם אחד, אז היה כדאי כל ה-20 דורות האלה. זאת אומרת שבסופו של דבר אברהם הוא התיקון הרטרואקטיבי של כל הדורות האלה. כי הרי מה הוא מקבל שכר כולם? הוא לא יכול לקבל שכר כולם, אין להם שכר, הם היו רשעים. אלא יש להם שכר בזכות זה שאברהם מקבל שכר כולם. עכשיו, נחזור רגע אל דור המבול. דור המבול מת במים. יש עוד אומה שמתה במים. ישראל. כל הבן הילוד, היאורה תשליחו. ואז השליחו את כל הבן הילוד אל המים. אבל יש אחד שניצל בטבע. כן, משה. זה אותו סנריו, אותו סיפור. מתים במים, אבל יש אחד שבטבע והוא ניצל. עכשיו, זה אומר שבעצם היה אפשר כבר אז להצליח, אלא מה? זה נכשל וזה הצליח על ידי ישראל. לפי זה מובן מה שאמרו המקובלים, שכל אותן הנשמות שהתגלגלו במצרים הם ההמשך של דור המבול. הם בעצם הנשמות של דור המבול, ובעצם גם משה. משה היה בדור המבול, איך אני יודע? כתוב, לא ידון רוחי באדם לעולם, בשגם. אומרים חז"ל, מה זה בשגם? גמטריה, משה. לומר שמשה היה בדור המבול. מאוד הגיוני אגב. לא ייתכן שבכל דור ודור לא יהיה מישהו שיכול לגאול. משה הוא הגואל. אז מוכרח היה להיות שמשה יהיה בדור המבול. זה לא הצליח אז, אבל הוא היה שם. איפה הוא היה? הוא היה בטבע. איך אני יודע? משה אומר בפרשת כי תישא, הנה אתה, ראה אתה אומר אליי, העל את העם הזה, ואתה לא הודעת אני את אשר תשלח עמי. כלומר, משה בא בטענות. ככה מתנהגים עם המקורבים. לא הודעת אני את אשר תשלח עמי. ואתה אמרת, ידעתיך בשם, וגם מצאת חן בעיניי. ואתה, אם נא מצאתי חן בעיניך, הודיעני נא את דרכיך ודעך למה נמצא חן בעיניך, וראה כי עמך הגוי הזה. כלומר, מה אומר משה לקדוש ברוך הוא? ככה מתנהגים עם מישהו שאמרת שהוא מוצא חן בעיניך? עולה מיד שאלה, איפה מצאנו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה שהוא מוצא חן בעיניו? איפה זה כתוב? נו, וכתוב ומצאת חן? לא, כתוב הכנותי את אשר אחרון, וגם זה כתוב אחר כך. והרי משה מתייחס למשהו שהיה מקודם, שהקדוש ברוך הוא אמר שמשה מוצא חן בעיניו, ואין פסוק כזה. יפה, מכאן אומר משה, כשהייתי נוח אמרת שאני מוצא חן, אז עכשיו הגיע הזמן לשלם. מובן? אם לא, זה לא מובן בכלל. מה לא מובן? מה? משה אומר, כשהייתי נוח אמרת שאני מוצא חן בעיניך, ולכן עכשיו שאתה בעצם לא חזרת בך מזה שאני מוצא חן בעיניך, הגיע הזמן שתשלם, והודיעני נא את דרכיך לבדעך למה נמצא חן בעיניך. זאת אומרת, משה אומר, אתה חייב לסלוח לעם, אתה צריך להנהיג אותו על ידי וכו' וכו'.
האמת היא שזה מוריד מדרגתו של משה?
למה?
נוח לא מופיע בתורה בתור אחד האנשים הכי גדולים שהיו בהם. היה בהם...
חדל אומרים שהיה יפה, זה עד רבה, זה אומר יפה, עד רבה, זה בדיוק
משה,
להפך, זה מה שאומר משה, כשהייתי נוח זה לא הלך, אבל עכשיו זה הולך, עכשיו דווקא אני במדרגה יותר גבוהה, התעליתי, התפתח, יפה מאוד. אגב, יש בזוהר תיאור מעניין של שיחה בשמיים בין משה לנוח. ומשה בא בטענות אל נוח. אומר לו, לא הצלת את דורך. אני כן הצלתי את הדור. לפי מה שאמרתי זה אותו אחד. ואז נוח עונה למשה, זה לא חוכמה. אם אני הייתי מציל את הדור ההוא, העולם היה מדרדר כל כך שלך לא היה מה להציל. כן? הסך הכל הזוהר הוא די סימפטי עם נוח. כן, במיוחד שהיום, זה היום של החג של בני נוח, כידוע. נכון? כף זין במר חשבן. זה היום שבו נוח יצא מהטבע, וקיבל שבע מצוות בני נוח. זה היום, יום מתן תורה של האומות. כן? לכן, אתמול עשית... מה?
בפרשה, הבארות שחבר
השמות. כן, כנגד שהיה מצוות.
יש מדרשים שאומרים שהשמות שלהם וקראם
שמות שבע מצוות בני נוח, כדי שיקנו מהם השבע. יפה, לא יודע. טוב, ובכן.
סליחה, רב שלקי. אפשר לשאול שאלה?
אתה רוצה לשאול שאלה?
כן. אתה אומר שמשה היה גלגול נשמה של נוח?
בדיוק כמו שאמרתי, כן.
עכשיו, אם כן, הוא ידע מגלגולו הקודם, חשבתי שבגלגול נשמות, אם יש דבר כזה, אז לא זוכרים את הגלגול הקודם, פה הוא כן זוכה לכאורה.
אז אתה אומר, שאם משה היה גלגולו של נוח, סימן שהוא ידע שהוא גלגול של נוח, והרי אתה תמיד חשבת שאדם לא יודע את גלגולו. הדבר הזה מוכיח שטעית, שאדם יכול לדעת את גלגולו. לא כל אחד. אני למשל אישית לא יודע מה הגלגול שלי. לא יודע, אני מקווה שזה לא מוריד מערכי. אבל יש כאלה שכנראה יודעים מה הגלגול שלהם. טוב, בכל מקרה, אז אנחנו רואים ש... כן, בבקשה.
אם אנחנו אומרים שבסך הכל, כשמדובר בגלגול נתפשוט, דור הנבור היה דור שאחר כך תרגע, אותם הנשמות באו כאילו לתקן. אז מה המשמעות האמירה
יפה. אם אנחנו אומרים שדור המבול בסוף מתגלגל למצרים, ועל ידי זה מתעקן, אז מה המשמעות לזה שאין להם חלק לעולם הבא? עד כאן שאלה.
כן.
אני רוצה לתת תשובה. גם מצאנו, לפני כן במשנה הקודמת, על שלושה מלאכים וארבעה אדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא, ובסוף הגמרא אומרת שהם כן מגיעים. אז מה זה אומר? הם כן מגיעים לעולם הבא. דורשי רשומות אמרו, כולם מגיעים לחיי העולם הבא, גם מנשה, גם אחאב, גם ירובעם, כולם מגיעים. בסוף בדלת האחורית. למדנו את זה. אז מה זה אומר? שכשאומרים אין לו חלק לעולם הבא, זה אם אתה מצלם את זה בפני עצמו. אבל אם אתה רואה את ההקשר הכולל, אז יש לו חלק לעולם הבא. זה הכוון. כלומר, זה כמו שאומרים על התוספות שואלים, איך יכול להיות שיש אנשים שעוברים על איסורי קרת, והם חיים יותר מגיל 60? הרי חלק מהקרת זה שאדם מת לפני גיל 60. אז אומרים התוספות, כי זכות תולה. זאת אומרת, יש להם עוד זכות כלשהי. זה אומר שאם אני לוקח את המעשה הזה כשל עצמו, הוא מחייב קרת. אבל יש מכלול של המעשים של האדם, ואז זה מקבל צורה אחרת. בסדר? אז כך אותו דבר לגבי הדורות האלה. כלומר, בעצם זה אומר שהתפקיד האוניברסלי של עם ישראל, כולל גם תיקון הנשמות של הדורות שלא הצליחו. עכשיו, מה עם דור הפלגה? דור הפלגה עסק בחומר ובלבנים, נכון? והיא להם הלבנה לאבן, והחמר היה להם לחומר. ויעבידו מצרים את בני ישראל בעבודה קשה, בפרר, וימרו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים, ובכל עבודה בשדה. אז זאת אומרת שדור הפלגה הגיע גם כן למצרים. ואז יוצא שעם ישראל מתקן שני דורות, את דור המבול ואת דור הפלגה. עכשיו אני רוצה קצת יותר להעמיק בזה. דור המבול היה דור גדול. איך אנחנו יודעים? הם קיבלו את התורה.
דור דעה.
כן, דור המבול, דור המבול קיבלו את התורה. למה אתה אומר דור דעה? אני אמרתי דור המבול. דור המבול היו דור גדול, הם קיבלו את התורה. כתוב מפורש, אין מים אלא תורה, והם קיבלו מים, מסקנה, הם קיבלו את התורה. עכשיו, זה מפורש בתורה, ויהי הגשם על הארץ 40 יום ו-40 לילה. מוכר הביטוי הזה? וגם כתוב, וערובות השמיים נפתחו. מה זה ערובות השמיים, תגידו, אם לא התגלות? זאת אומרת, שדור המבול היה דור ענק שקיבל את התורה. אלא מה? מכיוון שהם התנהגו לא כראוי, לא כפי מעלתם, המים הפכו להיות מים הזדונים והם טבעו במבול. אבל יש בכל זאת אחד שקיבל שבע מצוות. כן, מכאן שלמד נוח תורה. אז אם כן, הדור הזה היה דור שיכול היה לקבל את התורה. תורה שבכתב. ומה עם דור הפלגה? הם היו דור ענק. שיכלו לקבל תורה שבעל פה. תורה שבכתב דומה למים, תורה שבעל פה דומה ללבנים. מה זה לבנה? לבנה זה אבן מלאכותית, אבן שהאדם מייצר. מה זה תורה שבעל פה? תורה שהאדם מייצר. בשותפות עם הקדוש ברוך הוא. כלומר, ההצלחה של דור המבול, של דור הפלגה לייצר אבן מלאכותית, זה עלה להם לראש. ואז מרוב גאווה הם מרדו במקום. אבל הכישרון של דור הפלגה זה הכישרון לקבל תורה שבעל פה. לא במקרה זה היה בבבל, במקום שבו נוצר התלמוד הבבלי. כלומר, יש לנו פה גלגולי נשמות, אפשר לומר, או גלגולי דורות, ועם ישראל מצליח דרך ההיסטוריה שלו את הניסיונות שנכשלו בשאר ההיסטוריה, בשאר האומות. כן, משהו דומה אנחנו רואים, כשאצל יעקב, כשהוא מגיע לחרן, אז המנהיגים אומרים לו, כדי לשאוב מים, צריך שכולם יתאספו. ויעקב אומר, אני עושה את זה לבד. הוא מגלגל את האבן לבדו. זאת אומרת שיש לעם ישראל יכולת להוות איזה מין תמצית של האנושות, ולהצליח במקומות שבהם האנושות נכשלה. אבל אם זה נכון מה שאני אומר, היה צריך להיות שעוד דור יגיע למצרים. הרי מה המשנה אומרת? כמה דורות אין להם חלק לעולם הבא? שלושה, נכון? דור המבול, דור הבלגה. לא, זה לא מה שקראנו, אני בהלם, קראנו עכשיו משהו, נכון? סדום ועמורה, אנשי סדום ועמורה. כן, אבל מה קראנו עכשיו במשנה? קראנו עכשיו במשנה על שלושה, על דור המבול, דור הפלגה, סדום ועמורה, אין להם חלק לעולם הבא. הסברתי שדור המבול ודור הפלגה הגיעו להם בצורה כלשהי, וזה מה שהכשיר את עם ישראל לקבל תורה שבכתב ותורה שבעל פה. מה עם סדום ועמורה?
לוט חשב שהם כן הגיעו להם, ולכן הוא הלך לסדום.
כן, לוט חשב שהוא יכול לעשות עם זה משהו. הצליח או לא הצליח? מה בעצם, איזו תורה הייתה צריכה להינתן לאנשי סדום? הרי גם הם קיבלו גופרית ואש מאת השם, מן השמיים. כלומר, גם הם מקבלים תורה. כן, והתורה הזאת חיסלה אותם. אבל איזה תורה? אם יש לנו תורה שבכתב, שדור המבול יכול לקבל, ותורה שבעל פה, שדור הפלגה יכול לקבל, אז מה נשאר לנו? איזה תורה? איזה תורה שלישית? תורת הסוד. כן, תורת הסוד הייתה צריכה להינתן על ידי אנשי דור הפלגה. על ידי אנשי סדום ועמורה. עכשיו, פשוט יש לנו שלוש תורות, כנגד עבר, הווה ועתיד. תורה שבכתב היא בהגדרה עבר. תורה שבעל פה היא בהגדרה הווה. ותורת הסוד היא בהגדרה עתיד. עכשיו, עם ישראל בהר סיני קיבל שתי תורות. תורה שבכתב, תורה שבעל פה. מה עם תורת הסוד? היה צריך לחכות עד ימי דוד המלך. דוד המלך הוא התיקון של סדום. זאת אומרת, תורת הסוד לא נתגלתה לרבים, אלא נתגלתה ליחידים. לפי זה, אני התחלתי להבין פסוקים משונים בפרשת יתרו. כתוב פרשת יתרו, וירד השם על הר סיני. ואז מה עושה משה? עולה. אם השם יורד, מוכן לרדת מגובהי מרומים. כדי לתת את התורה, אז למה שהוא לא ירד עד תחתית ההר? למה משה צריך לעלות? מה זה בשביל הקדוש ברוך הוא לרדת עוד קצת? בסדר? אלא, מסביר הרב קוק בספר מדבר שור בדרשות, שהשם ירד כדי לתת את התורה שהוא יכול לתת לכל העם, שזה תורה שבכתב, תורה שבעל פה. משה עולה כדי לקחת חלק בתורה שלא יכולה להגיע לעם, תורת הסוד. ולכן משה עולה בשביל החלק הזה. נשאלת השאלה, ומה היה קורה אם משה לא היה עולה? אז כשהיה מגיע הזמן של גילוי תורת הסוד, גם הגויים היו אומרים זה שלנו. אז בא משה, אומר, אני כן יכול ללמוד את תורת הסוד, אני עולה אל ההר, ולוקח את זה כפיקדון בשביל עם ישראל. שנאמר, עלית על המרום, שבית השבי. מה זה שבית השבי? אתה לוקח ערבות, זאת אומרת, אתה לוקח כבר פיקדון ראשון, לקחת מתנות באדם. כלומר, כדי שבני האדם לא יטענו שזה שלהם, אלא זה רק של עם ישראל, שלחנו יהודי אחד שהוא ייקח את התורה בשביל כל ישראל, את תורת הסוד בשביל כל ישראל. שעלית למרום שבית השבי, שבי ראשי תיבות, אמרו המקובלים, שמעון בן יוחאי, כן, תורת הסוד.
סליחה.
כן.
דוד המלך, אגב, תורת הסוד.
נכון.
מה
פירוש? כי תורת הסוד מגלה שיש טוב גנוז מאחורי הרע הגלוי. וזה בדיוק מה שעושה דוד, שהוא מגלה שמאחורי רות המואביה, שמאחורי מואב יש רות המואביה. מאחורי סדום ועמורה יש בנות לוט. כלומר, תמיד התפקיד של המשיחיות זה לחשוף את אותה נקודה טהורה שמסתתרת בתוך הקליפות. וזה מה שדוד עושה. בסדר? מה? זה חסידות, זה קבלה, איך שרצה.
אבל בסופו של דבר, דוד המלך, ההמשך של דוד המלך, זה שלמה. שלמה המלך גם הוא לכאורה, בסוף ימר, מראה לנו דוגמה, לא כל כך יורים. איך זה תורת הסוף?
זאת אומרת ששלמה המלך באופן גלוי עשה דברים לא ראויים. באופן נסתר מה שעשה היה מאוד ראוי. וזה מעניין, ראינו שבספר מלכים יש לפעמים שמשבחים את שלמה, לפעמים שמגנים את שלמה. כל מקום שמשבחים את שלמה, דוד מוזכר. זאת אומרת, יש חדירה של יש איזה מין הקרנה של האישיות של דוד בתוך שלמה. ומה שמגונה אצל שלמה זה מעצמו. אז כך שוב אנחנו רואים איזה מין עיקרון שבתוך שושלות לא כל כך מוצלחות, יכולת להביא גם מלאכים יותר גרועים משלמה, וכל זאת היסוד המשיחי נמשך. זה אגב מנחם אותנו, כשאנחנו רואים דורות מקולקלים, ואתה אומר זה התחלת דגאולה, עקבתא דמשיחא, איך? איך אתה רואה את זה? כן, אז זה מה שהגמרא אומרת, בעקבתא דמשיחא חוצפה יסגא, יש הרבה חוצפה בעולם, ואז יראי השם הרגילים נבהלים. ואז אנחנו מבינים שיש שם איזה סוד.
אולי הרב, יש לי שאלה.
לכאורה, האישה, האימא של שלמה, היא לכאורה, היא העירה את כל הנושא. לולא היא, אישה לקחת, תכון היא אפשר לבח, זה דעת של בית הנפטר.
יכול להיות, בהחלט. ובכן, יש פה מישהו שאמר שהוא רוצה לשאול שאלה, שאלנה, מה שאלתך אדוני?
בחילה הרב, זה לא שאלה, זה בעצם אולי הערה. הרס"ג באמונות ודעות, אומרו, דוחה את האמונה בגלגול נשמות. כנראה בעיקר, הקטע הזה שהוא אומר, שנשמה שהייתה מתחת לכיסא הכבוד, לא ייתכן שהיא תתגלגל בכלב, או בחיית המאה, בכל הדברים האלה. ומכנה את האנשים שמאמינים, שחלים.
טוב, אני חוזר על השאלתך הנפלאה. אני פה דיברתי על גלגולי נשמות, והנה, רגע, כן, הנה, אתה מביא את זה. אהרון ניסה להיכנס לשידור עם הערה שלך, הרב לא בודק את הצ'אט, זה כן, אני כן בודק את הצ'אט. עכשיו, אתה אומר, אני דיברתי על גלגול נשמות, אבל רבנו סעדיה גאון מתנגד לגלגול נשמות. עד כאן שאלתך. תשובה, זאת ההוכחה הניצחת שאני לא רב סעדיה גאון. מה היה צריך להביא הוכחה? הנה, קיבלת הוכחה. כן. אגב, אם כבר, אני לא רב סעדיה גאון. כן? אגב, אם כבר, אנחנו מדברים על זה, הבעל שם טוב אמר על עצמו שהוא גלגול של רב סעדיה גאון. זה עונש כפול. של רב סעדיה גאון. זאת אומרת, זה עונש כפול לרב סעדיה. א', שהוא התגלגל, ב', בחסידות טוב. טוב. בסדר, אז אם ככה אנחנו מתחילים להבין יותר מה זה השלוש דורות האלה. אני ממשיך כאן במשנה. דור המדבר, כן, נתאום לי יש פה בסוגריים משהו על המרגלים, אבל זה בסוגריים, אז אנחנו מדלגים. דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא, ואין עומדים בדין, שנאמר במדבר הזה ייתמו ושם ימותו, דברי רבי עקיבא. רבי אליעזר אומר, עליהם הוא אומר, איספו לי חסידיי קורתי בריתי עלי זבח. כלומר, חולק על רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר, דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא. זה קשה מאוד הדבר הזה. יש מי שניסה לומר, אבל זה דרך הדרוש נראה לי. דור המדבר לא צריך עולם הבא, כי הוא כבר זכה לזה. זכה לזה במדבר. אבל בכל זאת, פשט דברי רבי עקיבא, זה קשה מאוד. דור המדבר אין להם חלק עולם הבא. איך רבי עקיבא אומר דבר כזה, תגיד לי? רבי עקיבא, הוא אומר חביבים ישראל, שנקראו בנים למקום, חביבים ישראל, שניתן להם כלי חמדה. ואותו הדור שקיבל כלי חמדה, אפשר לומר שאין לו חלק העולם הבא. זה דבר בלתי נסבל, מה? אלא, שרבי עקיבא ורבי אליעזר לא חלוקים כלל. רבי עקיבא מדבר על מה שמגיע לדור המדבר מצד המעשים שלהם. אבל רבי אליעזר מדבר על דור המדבר מצד הסגולה שלהם. עיקרון גדול יש בתורת הרב קוק בין היתר, שבנשמות ישראל אנחנו מחלקים בין שני צדדים, הסגולה והבחירה. מצד הסגולה, אז אנחנו תהורים וקדושים. מצד הבחירה יכולים להיות קלקולים. אז רבי עקיבא אומר, תראה את מעשיהם של דור המדבר, תבין שאין להם חלק לעולם הבא. רבי אליעזר אומר, אני מסתכל על עצמיותם של דור המדבר, ואני מבין שיש להם חלק לעולם הבא. כן, אז בעצם לא מדובר פה על מחלוקת, אלא על שני צדדים.
עוד שאלה יש לי הרב לכבודו. יש להבחין בין לעולם הבא מיודע, לבין לעולם הבא שאינו מיודע.
מה?
האם יש להבחין בין כל ישראל שחלק לעולם הבא, שזה מיודע, לבין לעולם הבא שזה לא מיודע?
האם יש הבדל, כך שואל אחד השואלים, האם יש הבדל בין יש להם חלק לעולם הבא או לעולם הבא, בין ידוע המילה עולם בקמץ או אם זה בשווה? תשובה, אינני יודע. ובכן נמשיך.
יש את העולם הבא.
כן.
יש גם דרגות של עולם.
ברור שיש דרגות של עולם הבא.
מה שכתוב שם חלק. הבנה היא כל אלו שבאמת הם היו במדרגה מאוד מפוחה ויש להם חלק לעולם הבא, זה לא אותו חלק שיש להם צדיקים בעולם הבא וזה לא אותו חלק שיש להם מופעים בעולם הבא. אני לא יודעים בדיוק מה בעולם הבא, אבל ייתכן שבאמת יש חלק ויש חלק ועוד
יש מדרגות, נכון, הרי אומרים מנוחה נכונה על כנפי השכינה או תחת כנפי השכינה, יש כל מיני מדרגות, נכון.
יש להם חלק לעולם הבא, שאלה כמה חלק? אולי זה מקומי, מה יש להם?
יש גם פרק חלק.
יש להם
חלק. צודק, אבל אני אומר, יש גם פרק חלק, ופרק חלק ממתין בסבלנות נפלאה שנלמד אותו. טוב.
איך אומרים,
מה?
יש, השם בקרבנו
עם דור. עם עין. כלומר, אתה שואל איך יכול להיות שדור המדבר שהייתה לו נוכחות ישירה של השכינה, איך הם אמרו, יש השם בקרבנו עם עין? אם הם ישאלו שאלה כזאת, אז מה נענה הבטראי? תשובה, ספר הזוהר אומר שהשאלה שלהם הייתה שאלה טובה. הם רצו לדעת האם הקדוש ברוך הוא מתגלה עליהם בתור יש או בתור עין. ומדרגת עין היא מדרגה גבוהה יותר ממדרגת יש.
וואו.
למה? אז למה נענשו, שואל הזוהר? כי דיברו בחוצפה. אבל עצם השאלה הייתה שאלה עמוקה מאוד. הרבה פעמים כשאנחנו שומעים שאלות מרגיזות, שאלות של אפיקורסים, אנחנו תמיד צריכים לשאול את עצמנו לא מה לא בסדר בשאלה, אלא מה מסתתר מאחורי השאלה. והרבה פעמים יש בקשה להעמקה, רק שלא יודעים איך לבטא את זה, אז אומרים את זה בחוצפה. אבל זה לא שאין שם משהו. מה? כן, כלומר, עין, הרי כתוב בספר יוב, והחוכמה, מעין תימצא. זאת אומרת, המקור של החוכמה, החוכמה זה יש. יש מקור לחוכמה, זה עין. אז הם רצו לדעת, האם הם מוארים מחוכמת השם, או משורש חוכמת השם? זה השאלה. כן. טוב, בואו נמשיך במשנה, רבותיי. עדת קורח אינה עתידה לעלות, שנאמר, ותכס עליהם הארץ בעולם הזה, ויורידו מתוך הקהל לעולם הבא, דברי רבי עקיבא. רבי אליעזר אומר, עליהם הוא אומר, השם ממית ומחייב, מוריד שאול וים. אז אם ככה, אם אנחנו עושים סיכום, בינתיים ראינו חמש דורות. מה? אז אתה אומר ש... אתה שואל, איך יכול להיות שרבי אליעזר אומר הפוך מרבי עקיבא? זה מה שאתה שואל. נכון? אז זה הוכחה, אם היינו צריכים, שרבי אליעזר איננו רבי עקיבא. יש לנו הרבה הוכחות כאלה היום. בסדר? עכשיו, אם אני מסכם בינתיים, אנחנו רואים חמש דורות. דור המבול, פלגה, סדום ועמורה, דור המדבר, עדת קורח. ונשים לב שיש איזו הדרגה. בהתחלה, על דור המבול נאמר, לא מגיעים לחיי עולם הבא, ולא עומדים בדין. אחר כך אנחנו מוצאים לגבי דור הפלגה, שיש מי שאומר שהם כן מגיעים לדין. אחר כך אנחנו רואים לגבי סדום ועמורה, שהם נידונים לעתיד לבוא, ואחר כך דור המדבר, רבי אליעזר אומר שיש להם חלק עולם הבא. ובכלל על הדת קורח שיש תיקון גם להם, מוריד שאול ויעל. זאת אומרת שבאופן הדרגתי גם הרשעים מוצאים דרך של תיקון. הסוללה נחלשת, זה נכון. מה אני יכול לעשות? רגע, תחבר. הנה פה יש פה. ברוך השם. כן, אז אם כך, כן, עכשיו אני רוצה קצת להבין את הפסוקים האלה, מה שכתוב, על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים. מאיפה לקוח המשפט הזה? בתהילים. איזה פרק?
א',
נכון? כן, פרק א', וזה מפורש. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ודרך חטאים לא עמד ומושב לעצים לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו ותורתו יהגה יומם ולילה. אז כמה אנשים יש לנו פה? ארבעה סוגים. כן? לא הלך בעצת רשעים, אז רשעים. אחר כך דרך חטאים, גם מושב לעצים, כי אם בתורת השם חפצו, צדיקים. אז מה ההבדל בין ארבעת סוגי האנשים האלה? רשעים, חטאים, לצים, צדיקים. רשע, ההגדרה היא מאוד קלה. זה הפוך מהצדיק. פשוט. הצדיק יש לו סולם ערכים מסוים, הרשע יש לו סולם ערכים הפוך מזה של הצדיק. זה הגדרה פשוטה. החכם ההפך של הרשע. כלומר, אתה מקשה איך דוד המלך לא קרא את ההגדה של פסח. יש לי פתרון לשאלה, ההגדה של פסח עוד לא נכתבה בימי דוד. ולכן השאלה היא על מחבר ההגדה, למה הוא אומר כהפך של הרשע את החכם? הוא צריך להגיד הצדיק. אז קושיה על מחבר ההגדה של פסח, האם הוא לא קרא את תהילים? זאת השאלה. עכשיו בואו נחזור אם כן, לגבי הרשע. הרשע והצדיק, יש לנו כבר שתי הגדרות. הצדיק זה מי שעושה את הטוב ולא עושה את הרע, ואילו הרשע עושה את הרע ולא עושה את הטוב. מה זה החטא? חטא, כן, לא חוטא, חטא, אדם שבאופן קבוע עושה חטא. לא, חוטא זה בשוגג. חטא זה משהו אחר לגמרי. החטא זה כמו לשון אומנות, נפח, נגר, חטא, מדגש בתת. אז החטא זה מי שסולם הערכים שלו הוא של הצדיק או של הרשע? לא. סולם הערכים של החטא זה של הצדיק, רק הוא נכשל. לחטא ביחס למשהו, הכוונה שיש משהו שמקובל עליי, ואני נכשל בו. זה נקרא לחטא. נשאלת השאלה, מה עדיף להיות, רשע או חטא? יש בזה מחלוקת בין הנצרות ליהדות. הנצרות אומרת שעדיף הרשע על החטא. ברור שהכי טוב זה להיות צדיק. אבל אם אתה לא מצליח להיות צדיק, עדיף אם כבר להיות רשע מאשר חטא. מדוע? משום שאם אתה חוטא, אתה הרי יודע מה סולם הערכים האמיתי, ואתה חולק על זה, אתה מורד נגד זה, זה חמור מאוד, זה מרד גלוי. לכן עדיף להיות רשע, כי הרשע לפחות יש לו סולם ערכים אחר, אז יש לו נסיבות מקילות. מה שאין כן היהדות, היהדות אומרת שעדיף להיות חטא מאשר רשע. מדוע? כי אם יש לך סולם ערכים אמיתי, גם אם אתה נכשל, יש אפשרות לתקן. התיקון זה התשובה. אלא שהנצרות לא מאמינה ברצינות בתשובה, ולכן היא צריכה בשביל לתקן את החטאים כל מיני טריקים. זאת אומרת שביהדות אנחנו מעדיפים את החטא על פני הרשע. אגב, זה מפורש. על כן, לא יקומו רשעים במשפט. וחטאים, הם כן עומדים, אבל הם לא עומדים בעדת צדיקים, אבל בעדת רשעים, בעדת חטאים. זאת אומרת שעדיף להגיע אל המשפט, כלומר, הרשעים יגיעו למשפט, אבל לא יקום. לא יקום, למה? אבל למה הוא מגיע למשפט? כי לרשע יש זכות לדעת למה סולם הערכים שלו היה מוטעה. ולכן הרשע מגיע. החטא הוא גם מגיע למשפט וגם עומד, אבל לא בעדת צדיקים. והצדיק הוא מגיע למשפט וגם עומד. והיה כעץ שתול על פת גמיים אשר פריו ייתן בעיתו ועלו לא ייבול וכל אשר יעשה יצליח. ראיתם פעם עלה שלא נובל? זה מוזר. אלא מה? העלים אין עלה שלא נובל. עלה שלא נובל זה עלה נצחי. עלים מפלסטיק, נכון? וזה זה בעצם הרעיון של עץ שטעם עצו כטעם פריו. אז גם לעתיד לבוא אנחנו נזכה, הרי כתוב והיה עליהו רענן ופריו רענן ועליהו לתרופה, כלומר שיש איזה מין אידיאל של עלים שלא נובלים, זה הצדיק. כלומר הצדיק גם הדברים הצדדיים שלו הם בעלי ערך, לא כן הרשעים, כי אם כמוץ, המוץ יש לו טרגדיה, הוא גדל יחד עם החיטה. אבל כשמגיע הזמן של הבירור, אשר תדפנו רוח. זה הגורל של הרשעים. על כן לא יקומו רשעים לא כן הרשעים כי אם כמוץ, אשר תדפנו רוח. כי יודע השם דרך צדיקים. ודרך רשעים, טובל. אז אם כן דיברנו על הגורל של הצדיק, של הרשע ושל החטא, מי חסר? הלצים. למה הלץ לא מופיע?
הלץ
הכי גבוה. הכי גבוה, אז תגיד מה קורה איתו. אלא מה? הלץ, כלומר כל מה שדיברנו על הצדיק, הרשע והחטא, זה במשפט של העתיד לבוא. הלץ לא מגיע גם לעתיד. מדוע? משום שהוא קבע את גורלו כבר בעולם הזה. כי הרי מה זה הלץ? הוא אומר אין ערך לשום דבר, לכן אין גם משפט. ברור? אז איפה מצאנו עמדה לצנית בעולם? זה נמצא בפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית, שאומרת אין משמעות לכלום. שלא לדבר על הזרם הפוסט-מודרניסטי שצמח מזה, שאומר אין אמת. אם אין אמת, אז זה לצנות. אם זה לצנות, אין לאן להגיע. לכן הכתוב לא דיבר על זה. מה שאין כן, דור המבול ודור הפלגה, שהם היו דורות עם אג'נדה. יש לך אג'נדה או של רשע, זה דור המבול, או של חטא, זה דור הפלגה. אבל של עצים, אין להם עתיד. אולי סדום ועמורה. אבל, מה? שום משמעות. אבל גם מי שאומר שאין שום משמעות, אז הקדוש ברוך הוא יודע למצוא לו את המשמעות, וזה העבודה של הקדוש ברוך הוא להוציא את המשיח מסדום ועמורה. עד כאן להיום. שלום.